Hola, Stan, ¿qué estás?
Get the band together.
Chunk 2, עונה 4.
יאללה.
חשבתי לקרוא לעונה 4, עונה 4, אחי.
דיבור, אנחנו מקליטים?
אנחנו מקליטים.
אתה רוצה לקרוא לעונה? אתה יודע שבנוט שלי, במסגרת המסורת המפוארת שלנו של למספר את הפרקים לא נכון, כל הנוט של העונה הזאת שמורים כעונה 5. בקטע אנגמטי. אתה מכיר את זה שבאמריקה אין קומה 13 לבניינים? אתה נכנס למעלית, זה הולך 11, 12, 14. כי זה bad luck, אז ככה. אין עונה 4, אחי. או עונה 5.
וואו, אז קיצר עונה 4, אחי.
אתה רצית לפתוח את הצ'אנק הזה, צ'אנק 2, בדילמה שהיא נורא מעניינת בעיניי, כי היא דילמה מטריאלית. אנחנו בעונה הראשונה, וקצת השנייה, דיברנו על ההיסטוריה המטריאלית, כן? על השלילה של האידיאליזם, על החשיבה של ההיסטוריה, ודברים דרך דברים מוחשיים.
דיברנו על זה, וגם דיברנו על שטחי מראה, אחי.
נכון מאוד, באמת. דיברנו על אובדן הקומנס, אובדן שטחי המראה, הטקסט האיקוני של אנגלס. זה נכון. אבל לך, ובעצם גם לי, יש בעיית ייצור. אז אתה רוצה לשתף את המאזינים שלנו עם בעיית הייצור שלך?
מרץ' או לא? כאילו מצד אחד...
מרץ' או לא? זה השאלה. אתה צריך שאנשים לא מבינים מה זה מרץ', אחי, אתה לא...
מצד אחד, כאילו, אתה יודע, כבר היה לי רוח במפרסים, אין...
העונה תופסת תאוצה, יש הרבה מאזינים, אנשים מאוד נהנים, אנחנו לפידבקים טובים, ואנחנו עכשיו נותנים פוש ויהיה עוד יותר עונות, ואנחנו שם. אבל אתה רצית ממש כבר לרחוב על הגל ולייצר טישרטים, זה מה שאתה...
כן, זה, אתה יודע, הרגע הזה שאתה רואה בן אדם עם חולצה של להקה שאתה אוהב, נכון, יש את הרגע הזה?
לא, אני מסתובב בעולמות שאנשים, יש להם רק טישרט שחור או לבן, אני לא פוגש אנשים שיש להם בנד על הלאה.
שמע, יש פיצריה ממש מקסימה בהרצל פינת פארק המסילה, קצת יותר למעלה, נקראת פיצות. איזה דוד שם, איש כזה, הרוקסן לשעבר, שנותן שם, יש לו מוזיקה מדהימה, והוא מכין את הפיצות. בכל אופן, יום אחד אני בא עם חולצה של הבריין ג'ונסטון מהסקר.
כן.
ומאז, אחי, הוא לא מצליח לתת לי כבוד, אחי, שחרר לי סלייסים חינם, מדבר איתי על החיים. בחור מקסים. לא משנה, מי שמכיר את הרגע הזה, שהולך עם טישרט של משהו שאתה בעניין שלו, זה רגע חשוב. איך אמרת לי לפני, נראה לנו שיחת סיגריה, ואמרת לי, תשמע, אם אתה לא עושה הרבה כסף, תייצר הרבה.
נכון.
תעשה דברים. אז יוצא לי לעשות, כאילו נושא מוזיקה, וקצת דברים של סרטונים, ופודקאסטים ועניינים. זה רשמית הדבר שיש לי בו, שנותנים לי בו הכי הרבה הכרה, קורות ומקורות אומנותית.
כן,
באמת,
כן.
זה כרגע...
אם כך, אני מציע שנתחיל את הפרק.
רגע, זה יהיה חולצה או לא תהיה חולצה? היי, אתם מאזינים להיסטוריה אינטלקטואלית גסה, לי קוראים דור קומד, ואני עורך את הפודקאסט הזה, עומר בן יעקב הדובר, מידה אקסטרה לארג', מידה מדיום, מי אתה? גלופה מקדימה, גלופה מאחורה, שני צבעים, אני אכתוב את זה. בכל אופן, אני מאוד נהנה להקשיב. על מה אתה רוצה לדבר, אחי? שטחי מראה?
לא, אנחנו דווקא, אני כן יחזור שנייה לחולצה, כי אני חושב שיש משהו כן מעניין בבעיית הייצור הזאת, כמעט כמו כזה שלומדים כלכלה, נכון? יש כזה, תמיד כזה תרחישי בולשיט כאלה, נכון? אתה כאילו, אתה אופה, ואתה צריך, יש בכפר שלך סנדלר, ואתם צריכים להחליף את הלחם וזה, ואתה יודע כמה לחם מתאים, זה סנדל, ואז ביחד ממציאים את הכסף, נכון? אתה אומר, נמציא את הכסף, ואז כאילו, מין לומדים על, כאילו, ככה לומדים כלכלה, דרך מין ניסויי מחשבה נורא מפגרים כאלה, שגם הפילוסופיה יש לה היסטוריה ארוכה של, כאילו, ניסויי מחשבה, זה דבר נורא מעניין, כאילו, התפקיד של ניסויי מחשבה, כמו מצב הטבע, כן? זאת אומרת, בוא נדמיין את החברה לפני חוק וסדר, ואז אתה מדמיין מצב שאנשים כאילו חותמים במנה חברתית, אז אותו דבר כאילו בתרחיש של הכסף, אז אני חושב שמה שמעניין פה זה שמין, בעצם זה בעיה כלכלית, אתה מבין, יש לך בעיה כלכלית יצרנית, אתה רוצה לייצר X של משהו, אבל אין לך את אמצעי הייצור, אין לך חנות טישרטים אחי, או לא יודע, מכונת טישרטים, לא יודע איך מייצרים טישרטים היום, דבר דרך אגב, שאם באמת היה טכנולוגיה באמת cutting edge, לא היה אמור להיות אירוע, נכון? זאת אומרת, על פניו כאילו מין, אם אני יכול לייצר אפליקציה בצ'אט GPT, היית מניח שבכלכלה שלי גם אני יכול לייצר טישרט כאילו די בקלות, מסתבר שלא, וזה כאילו דווקא אירוע, ואתה יכול לעשות את זה באיזה מין מישהו שמוכר fast fashion בעצם, מוכר טישרטים בגרוש שיוצרו על ידי ילדים סינים, בסקייל, ומוכר לך את היכולת להדפיס עליהם, כן? עכשיו, מסתבר שזה יקר, כי זה מחייב שאיזה איש לבן יפתח פוטושופ, מסתבר, נכון? אני צודק? אני צודק בתרחיש,
כן. שזה מה שקרה?
כן, זאת אומרת, הסיבה שזה עולה כל כך הרבה כסף, זה לא בגלל הטישרט, נכון? אם אתה תלך, נגיד, לשוק בצה, אם אתה עכשיו תפתח, לא יודע, אתר של כימונאות, אתה תוכל להביא, נגיד, 2,000 טי-שרטים. הבעיה זה שאין לך מה לעשות עם 2,000 טי-שרטים, נכון? זה, לשם אני חותר, כן? זאת אומרת, זה כאילו, יש פה דווקא דבר נורא נורא מסובך, ולא ברור לנו אם מספיק אנשים באמת יקנו את זה, אבל אני חושב שיש משהו נורא מצחיק בזה, לא? כאילו, דווקא לייצר את הדבר הכי כאילו סתמי בעולם, הוא קרוב לבלתי אפשרי, אני רואה בעיניים שלך שאתה לא מתחבר לקו הזה. אני, אפשר לעשות פה קאט, אפשר לעשות פה שינוי, כי אני כן רציתי, באתי כן עם נושאים.
אגב, בוא נעשה קאט, רק נסגור את פינת הטי-שרטים ונעבור הלאה. אין פה עניין של להרוויח.
אני לרגע חשבתי שאנחנו,
זה לא עניין של להביא רווח, זה עניין של כאילו, אתה יודע, למכור את זה ברווח של 10 שקלים
בשביל הווייב. אני יכול לבקש לך טובה שנייה, אתה יכול למכור לי את הטישרט הזה עכשיו כחברת טכנולוגיה, על בסיס מה שלמדנו בפרקים הקודמים, אתה רוצה שתציע לי את הטישרט הזה, אל תגיד לי, אחי אני מייצר מרץ של הפוד שאני עושה עם חבר שלי, זה לא יעבוד. בוא, תמכור לי את זה שנייה, כחלום מהפכני ענקי.
דמיינו את הרגע הזה, אוקיי? דמיינו את הרגע הזה, אתם הולכים על רחוב, איזה רחוב עולם אותנו? משהו של פעם, של ותיק.
אתה יושב, אתה נחלה בנימין, במיד רחוב.
במיד רחוב, סבבה.
אתה בבית רחוב בצלל.
הולכים ברחוב עם הטי-שרט שלנו, ואז...
אתם מרגישים משהו בלב.
אני לא יודע לאן זה הולך, אני מרגיש כל כך, אתה מבין, אני בכלל מרגיש לא ראוי לטישרט, אחי. כאילו אני מרגיש, פתאום אני מרגיש לא קול, אחי, פתט, חסר כאילו.
זה דרך אגב, זה נקודה ממש מעניינת בעיניי, כי אני מרגיש שזה אחד מהמחירים הכי גדולים שהטק משלם. זאת אומרת, בשביל להשתתף באורגיה של הכסף והתחושת כאילו קאטינג אג' חדשנות הזאת, בשביל להשתתף בפנטזיית החדשנות, אתה כן צריך לוותר על הקול, כי האנשים, הבן אדם היחיד שהוא קול בחברה זה המנכ״ל, ככלל, כאילו זה החוק, זה המנכ״ל, מקסימום גם הגיק הראשי. לגיק הראשי גם יכול להיות שהוא קול, אבל לכל האחרים הם לא קול ומשתתפים בחלום שלהם. במובן הזה אני חושב שיש משהו בפיצ'ים של טק, שזה דבר שקצת כעיתונאי נחשפתי אליו, כאילו איך מוכרים חברת טכנולוגיה, התשובה היא במצגת. אז הפיץ' דק הזה הוא דבר שנורא מזכיר דווקא חוויות שאנשים שבאים מעולם האומנות מכירים. זאת אומרת, למכור, לעשות פיץ' על חברת הייטק זה כמו למכור סרט. זאת אומרת, אתה מוכר חלום שבו פרויקט מגלומני, מטורף, שעולה בגדול בין 100 ל-300 מיליון דולר, חייב לצאת לפועל, למרות שהוא לא חייב לצאת לפועל. זאת אומרת, כמו עם סרטים, אף אחד לא ביקש תעשה את הסרט הזה, אף אחד לא ימות אם לא תעשה את הסרט הזה, ובגדול, חוץ ממך, ואולי המפיק שהוא חבר שלך, אף אחד לא מושקע כרגע ברעיון הזה. וכשעושים את זה בהייטק, כן, זה נורא מעניין שבאמת כמה דברים ללכת, זה באמת הקול פקטור הזה, וכמה דברים שמנכלים ופיצ'ים טובים מביאים, זה באמת להביא קולנס לזירות שהם לא קול. זאת אומרת, השם הדיון לקחת חברה, נגיד, נבחר חברה כמו Lemonade, כן, חברת ביטוח בעצם, insurance tech, מה שנקרא. הם באים ואומרים, אנחנו נהפוך את עולם הביטוח למגניב. אנחנו בעצם נתעניין בשבילכם בביטוח, ונייצר טכנולוגיה, ובכלל זה פיץ' כמעט, זה פנטזיה מדהימה, הם אומרים, הטכנולוגיה תסבול בשבילך, את הביטוח, שזה הנושא הכי מעיק בעולם, חוץ מאולי מס הכנסה. אנחנו נסבול ונגרום לטכנולוגיה לסבול בשבילך, ובתמורה לזה, הדבר הזה יוכל להיות חוויה קול, אבל אם אתה עובד שם, אתה מבין שאתה לא עובד בדבר שהוא באמת קול. זאת אומרת, אם אתה אחראי ללמוד את איך שוק הביטוח עובד, אז אתה, 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 אתה בעיקר לומד את איך שוק הביטוח עובד, יש מעט מאוד טכנולוגיה בחיים שלך, כן? אז אתה מבין מה אני אומר על הכול? אז עכשיו בוא נחזור שנייה לשאלה שלי. דמיין שאתה הולך ברחוב, אחי, ופתאום אתה רואה טי-שרט, אחי. ופתאום אתה מתרגש, כי אתה מבין שאתה חלק מקהילה. זה מה שאנחנו מוכרים פה, אחי. אנחנו מוכרים קהילה. זה היה הפיץ של WeWork. WeWork מכרו חוויית קהילה, זה מה שרואים בסדרה.
אני לא חושב שאנחנו מוכרים קהילה.
אוקיי, זה שלי אחד אחר.
אז בוא אני אגיד...
זה education tech.
אז רגע. לא, בוא אני אגיד לך משהו על מכירה. אני הקשבתי, אתה היה לך... אני באמת נהנה להקשיב לך, אני בזמני הפנוי מקשיב לך גם בפודקאסטים אחרים.
נכבד.
הקשבתי לפודקאסט שאתה עשית עם ג'רמי.
התארחתי בפודקאסט המאמם של ג'רמי פוגל.
שעתיים, אחי, תחנתם שם את הצורה וזה, בסוף, בסוף, בסוף.
אתה יודע שאני קורא את זה תגובות שהרבה אנשים שמאזינים קבועים של ג'רמי, שזה פוד ממש חכם וממש כיפי, אמרו לי שזה אחד מהפרקים הטובים שהם שהיו שם. ואני והוא פשוט התאהבנו ואהבנו אחד השני, הוא איש ענק. כאילו, אני רק הכרתי אותו באופן ציבורי, ולא הכרתי אותו לפני זה בכלל, והתאהבנו בשיחה הזאת.
אז אני עשיתי את הסמים לא פעם, בחור אגדי פה מסתובב בשפירה, ניתן לראות אותו פתאום, אחי, הולך עם חבילת פרינגלס ובקבוק וויסקי ברחוב, מדבר על שירה. זה אפשר בפרק אחר.
אוקיי, אז הקשבת על הפרק שלי, זה פוגל, כן.
תחנתם את התורה אחרי שעה וחצי, שעה, שעתיים, לא יודע, ממש בסוף הפרק, דיברת על הפודקאסט שלנו.
נכון.
אני לא חושב שמחרת אותו טוב.
וואלה, איך מחרתי אותו שם? אני לא, אני לא זוכר. אני דרך כלל, מיכל נורא התעצבנה עליי, שגם את זו דעתי על כל פנים לא מחרתי טוב שם, ואפילו לטענתה היא שמעה את כל השעתיים שלי עם ג'רמי, ואפילו לא פעם אחת הזכרתי אותה.
אז קודם כל,
כאילו, אולי משם שיש לי פודקאסט לבד, בשם זו דעתי על כל פנים.
זה בדיוק מה שבאתי להגיד.
אה, מצחיק, אתה גם התחשבן, גם התחשבן הייתי את זה בשידור.
אז אני לא יודע להתחשבן איתך, אני רק אני אגיד, או שכן להתחשבן איתך, לא משנה.
נכון, זה טוב.
אתה מוכר, אתה לא, אתה בא ואתה אומר, כן, אנחנו מדברים על המצאת הדפוס, מה קרה, מלחמת 30 השנה, שטחי מרעה, אחי, בדויסבורג, כל הג'אט.
אמרתי, שטחי מרעה בדויסבורג.
כל הג'אט, מביא את כל הזיפט, אבל מה שאנחנו מוכרים פה, זה לא הקהילה, וזה גם לא התוכן, אחי, על הדפוס והאינטרנט, ואחי, לקן, ולא יודע איזה דוגמאות הזה נתת לי.
גוטנברג, מקלואן.
הדידרו.
דידרו, בטח.
זה המפגש, אחי, בין בר סמכה, למישהו...
לבר.
לא, לבין מישהו שנותן לו את הקונטרה, וכנל הפוך, שאני בא ומדבר על...
בנות.
קוסיות, סמים, לא אורנו, סך הכל, הנילוס, כל הווייבים האלה, אם אני הייתי אומר את זה, והיה יושב פה עוד איזה מישהו שכאילו מחזיק, זה לא היה מעניין.
זה כמעט מעליב בשבילי, זה אומר שאם היה פה פרופסור, לא היית מרשה לעצמך.
המפגש, ההתקלות, זה הווייב. ובן אדם שהולך עם הטישרט, הוא לא אומר כאילו בוא נהיה קהילה, הוא אומר כאילו, זה סטייטמן, כאילו חבר'ה, אני מאזין לזה, בעיניי זה קול.
אז אתה אומר, אנחנו באים לעשות disruption בתחום המפגש.
הדבר הזה הוא לא פיזי בשום צורה, אתה מבין? אתה אוהב להקה, אתה יכול להתארגן על תקליט, אתה יכול לבוא להופעה,
כן.
אתה יכול לגעת בזה.
כן.
פה במקרה הטוב, איזה כיף לך אחי בדרום העיר. לכן.
תגיד, אנחנו, בוא נפסיק לעונן על עצמנו ותן לי לדבר על האינטרנט.
אז מה אתה, על מה אתה רוצה לדבר?
אז שתי דברים אני רוצה להגיד, אחד, אנחנו, כמו שאתה הסברת, אנחנו בצ'אנק השני של הפרק הרביעי, של העונה הרביעית הזאת, אני הייתי אמור להקשיב לפרקים הקודמים, ולכן הייתי אמור לזכור על מה דיברתי. עכשיו, זה לצערי לא קרה, אבל כן, אגרתי כל מיני נקודות של דברים שפספסתי פעם שעברה, שרציתי לדבר עליהם, ולכן רוצה לדבר על זה, ובעיקר רציתי לדבר על כאילו, קצת להתחבר למקום הפילוסופי, ההיסטוריה האינטלקטואלית הזה של הפוד, כי קצת כאילו מן זה הלך, הדבר שרציתי לדבר עליו הוא על ההבחנה בין טכנולוגיה לטק. אתה מבין? כי יש המון מחשבה פילוסופית על טכנולוגיה, המון המון שנים, ואחד מהטענות ליבה שלי או סביב האינטרנט זה שהאינטרנט הוא לא... הוא לא בעיקר מהפכה טכנולוגית. זאת אומרת, הממד הטכנולוגי הוא לא בהכרח הדבר המשמעותי. שקרה שם, בכלל לא צריך להיות מסונברים מהממד של הטק. אתה מבין מה אני אומר? זה מתחבר לזה?
כן, לפי דעתי, קצת דיברת על זה.
דיברתי על זה, על הבחינה בטק לטכנולוגיה?
לא, שכאילו אמרת, תשמע, זה לא מעניין, זה לא מעניין
בדיוק, בדיוק,
הטכנולוגיה בדיוק. עצמה.
נכון, עכשיו רציתי פשוט לחזור לזה ולהציע חידוד, כי יש המון מחשבה מאוד מעניינת על טכנולוגיה, כן? בהיסטוריה של, היסטוריה, פילוסופיה של הטכנולוגיה, זה תחום נורא נורא מעניין, כן? לדוגמה, לא, נגענו בזה ממש בקצרה, בעונת שטחי המרעה, אבל בגדול, מלחמת 30 השנה, והרבה מלחמות, הם גם מלחמות שהממד הטכנולוגי הוא נורא משמעותי בהם. הצד החזק, כן, נגיד, מלחמת עולם הראשונה, הצד שיש לו כאילו טנקים וקננבולס, יותר מנצח, יותר חזק מהצד שיש לו סוסים וחרבות, כן? והשלכות של טכנולוגיה על ההיסטוריה הן אדירות. לדוגמה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, כולנו זוכרים את זה מהבגרות, היה, בגלל שהיה סוגים חדשים של נשק שלא ידעו להשתמש בהם, היה תופעה חדשה של פצועי מלחמה, בקנה מידה שלא הכרנו. זאת אומרת, היה המון אנשים שהיו קטועי רגליים, וכל מיני דברים מוזרים, אתה מבין מה אני אומר? כי יש לך שילוב של רפואה שהיא די סבבה, אבל בצד שני, יש לך כאילו גם דברים מוטרפים, אתה מבין? שכאילו פתאום אנשים מאבדים ידיים בסקייל, כאילו, פעם היה מסובך לאבד רגל, אתה מבין? זה היה ממש, אם שהוא היה צריך לנסה לך את הרגל, אתה מבין מה אני אומר? זה לא, לא, אין עכשיו פתאום פיצוץ בקנה מידה שאתה יכול, אתה יודע, חצי מהפנים שלך, ג'וני שב משדה הקרב, כל הדיבור הזה של בן אדם שכאילו, הוא לא יכול לזוז, אין לו רגליים, ידיים, תמיד הוא כאילו מין, נכון? זה הסיפור שם, הוא עטוף, הוא, כל הגוף שלו עטוף ושבור, אז כל הווייב הזה הוא פועל יוצא של טכנולוגיה, וזה יוצר דור שלם של אנשים, שנגיד ספציפית בגרמניה, היטלר מצליח להסיט, ואז כאילו יש את השואה, גם בגלל הדברים האלה, בכלל גם השואה הוא בהרבה מובנים, אירוע כאילו מאוד טכנולוגי, דיברנו על זה באמת בפרקים הקודמים, איך בעצם המלחמה נגמרת, בעזרת שתי מהפכות טכנולוגיות, או שתי התקדמויות טכנולוגיות במובן, או הדברים שאפשר לחשוב עליהם כטכנולוגיים, אחד זה האניגמה והקריפטוגרפיה, והשני זה באמת אופנהיימר, וכאילו הפצצה.
מה שמוביל אותנו ל-Mother of Demos, לא?
נכון, זה מוביל אותנו ל-Mother of All Demos.
כי אתה שלחת את המאזינים לקרוא איזה מאמר?
לא, אני שלחתי את המאזינים לקרוא את איך זה נקרא? את As We May Think, לא? לא, שלחנו אותם לראות סרט. אני לא זוכר, אבל תשמע, אבל אני כן באתי עם פלן.
אבל אתה שלחת אותם לקרוא מאמר.
על Mother of All Demos.
כן.
אנחנו נגיע לשם. אני
חושב שזה זה.
בסדר, אני רוצה עכשיו לעשות סיפור.
אמרת, תחפשו זה וזה וזה.
בסדר, נגיע לשם. אני לא, דווקא זה אני בסדר. אתה חושב שאני כאילו ממש באוט. יש לי פלן פה. יש לי פה פלן. אני בא להגיד אמירה פילוסופית. באתי לעשות קצת פילוסופיה, בסדר? רציתי להגיד שאני חושב שהטק הוא האובססיה שלו, דיברנו על זה בעבר, הוא החדשנות. ורציתי לדבר על מהי בדיוק המקומות שבאמת יש בהם חדשנות. זאת אומרת, מה בעצם החידוש? מהי כן המהפכה? ואני חושב, בהינתן גם הדברים שדיברנו עליהם בעונות הקודמות, התפיסה המטריאלית, אני חושב שהמהפכה והחדשנות היא מהפכה אידיאליסטית, כן? היא בעצם החדשנות היחידה שעולם הטק מביא באמת הוא בשפה. מה אנחנו יכולים לעשות עם שפה? בכלל, התפקיד של שפה בחיים שלנו השתנה באופן קיצוני ב-70, 80, 90, 100 שנה האחרונות, ובגדול אפשר לחשוב על כל הטכנולוגיות שזוכות לשם טכנולוגיות ידע, כבאמת המקום שבו היה חדשנות. זאת אומרת, האופן שבו אנחנו נגיד, המעבר מחברה שיש לה ספרים, לדוגמה לחברה שיש לה מאגרי מידע, הוא מהפכה של חדשנות. אבל עוד מקום של חדשנות הוא באמת השפה, אומרת, וזה מהפכה שאני ארצה לטעון שהיא שפתית, זאת אומרת, זה אופן שבו אנחנו מארגנים סימנים ודברים שאנחנו עד לאחרונה קינינו שפה אנושית, אבל הפכו מאוד להיות שפה של מחשבים. אבל ברמה יותר בסיסית, החדשנות האמיתית שאנחנו כולנו חווים של טכנולוגיה, הממשות הכי חזקה שיש לה בעיניי, היא בשפה. בוא ניקח דוגמה נורא יפה. מה המשמעות של המילה סטורי? אתה מבין למה זו דוגמה נורא יפה? כי בעצם אנחנו חווים עכשיו, יכול להיות שנזכרתי את זה כמה פעמים, שינוי של אחד מהמילים הכי משמעותיות בעולם. זאת אומרת, המושג של סיפור או סטורי הוא דבר מרכזי, לדוגמה, הוא הבסיס של מיתולוגיות וסיפורי ילדים, כן? זאת אומרת, יש סיפורים, אנחנו מכירים, יש סיפורי משפחה, עיתונאים, נכון? גם עיתונאים שעוסקים בעובדות, אנחנו מספרים סיפורים, נכון? סיפור עיתונאי. המושג של סיפור הוא מושג מטורף, מרכזי, אחד מאבני יסוד הגדולים שלה, כאילו Western Society, אם לא Society באופן כללי, והוא עבר hijacking ושינוי, ועכשיו המשמעות שלו היא בגדול קאפקייק, או בחורה בביקיני, או מסיבה, או fucking cocktail, או food porn, שאפשר לראות ל-24 שעות.
היסטוריה לא עוסקת בתאריכים, אחי. היא עוסקת בתהליכים.
היא עוסקת בחומרים, הייתי מציע.
זה סתם שמעתי מישהו אומר, רגיש לי מתאים. איך הגענו ממצב של סטורי, סטורי, המשמעות, הקאפקייקס, ה-whatever, למצב ששלחו אותי מטעם העבודה ל...
מטעם מפלגת העבודה, כאילו המפאי שלחה אותך?
שלחו אותי מטעם החברת פודקאסטים שאני עובד איתם, לכנס סטורי טלינג.
זה בכלל, זה מונח סטורי טלינג.
ואז, כשאתה מגיע, אחי, לאיפשהו בגני התערוכה, לאכול ארוחת בוקר גלילית, שאינה גלילית, אחי, בשעה 8 בבוקר, ולשמוע את רוני קובן זורק כל מיני פאנפקטים וקלישאות על סיפור, אז אתה שואל את עצמך, מהו סיפור, אחי? וגם עוננות, עוננות סטורי טלינג, אז כל מדברים על זה,
אז,
כאילו,
אז זה בעיניי,
יש כאלה שאומרים, זה הסקילס הכי חשוב בעולם, נכון? תחיל ללמד את זה ילדים.
אז זה בדיוק המקומות שמרתיחים אותי אל מול השיח חדשנות, כי השיח חדשנות נגיד מייצר את כולם, שבו נגיד עכשיו יש טרנד שנקרא סטורי טלינג, זה מגוחך, זה כמו האגרוטק, זאת אומרת, כמו להגיד, באמת, זאת אומרת, אין טרנד שזה, יש, זאת אומרת, א' כל, ברמה אובייקטיבית, אין טרנד שזה במובן הזה של כאילו, כולם זוכרים את יוסי אלפי? זוכרים את אבא של גורי אלפי? ממה הוא מפורסם? פסטיבל מספרי סיפורים, נכון? אוקיי, מסתבר שמ-1948 עושים סיפורים כנראה בזה. זה תופעה מאוד מוכרת, זה לא דבר חדש. יש אנשים במשך המון קונסטלציות לאורך ההיסטוריה, שהם סטוריטלרים רשמיים, אפשר לחשוב על עיתונאים כחלק מהמסורת הזאת, אפשר לחשוב על הרבה אנשים, יש לי חבר אריה, שהוא אריה ספרי עכשיו מופיע באמסטרדם כסטוריטלר, זאת אומרת, זה מדיה שקיימת, וגם הסדירו אותה בשנים האחרונות, אני חושב שהנקודה היותר מעניינת, היא למה הדברים האלה מופיעים כחדשים, כן? ואני חושב שזה קשור בדיוק לטכנולוגיה הזאת, זאת אומרת, הרעיון הוא שכל הזמן מה שמתחדש, הם כאילו אובייקטים הכי סתמיים, בוא ניקח דוגמה נורא יפה, האימייל, זה אחד מהדוגמאות הכי יפות בעיניי, זאת אומרת, זה מילה שהיא אחד
מה... אבל דיברנו על זה מיליון פעם.
נכון, אני אומר, זו דוגמה נורא יפה, גם כי, תמיד אני מדבר על זה בהקשר של כאילו, איך טכנולוגיה בעצם מאמצת מדיות ישנות, זאת אומרת, זה אימייל, כן? אבל תחשוב על המילה, זאת אומרת, אפילו המילה, מה המשמעות שלה, כן? זאת אומרת, כל הדבר הזה עוסק בתקשורתיות ושפה תקשורתית, אתה מבין? זה כאילו מילה שאומרת פועל של תקשורת שהוא מייל, אתה מבין? יש בזה משהו כך ישיר, אבל בוא ניקח דוגמה אחרת, כאילו אני חושב שאולי קצת שכיחה, אבל נגיד הפועל to browse, שהיא פועל מאוד יפה, כן? to browse אולי זה פעם היה דבר פיזי, you can browse a catalog, כן? אתה מדפדף, אתה מעלעל במשהו, כן? והיום זה אחד מהפעלים המרכזיים של, של, של הגלישה, בעצם גלישה באינטרנט, כן? אתה גולש באינטרנט. הרעיון של חלון, של Windows, הרעיון של תיקייה, דברים שדיברנו עליהם קצת, ואנחנו נחזור אליהם בהקשר של Mother of All Demos, כי זה חלק מהמקומות שהם כאילו מופיעים באופן יותר משמעותי, אבל ובכלל, כל הרעיון של ממשקים, כן, אבל שזה גם דברים שאני מבטיח שנגיע אליהם, נדבר על מייקל היים ועל כל ההיימס ועל כל הרעיון של ממשקים ואינטרפייס, אבל ברמה יותר בסיסית, המהפכה פה היא שפתית. עכשיו, אני חושב שזו תובנה שהיא בעיניי נורא עמוקה, כי היא מאפשרת לראות את התהליכים שבאמת קרו. זאת אומרת, לדוגמה, הדבר נורא מעניין שקרה זה שפתאום האידיאליזם, הרעיון הפילוסופי של אידיאליזם, עשה קאמבק. זאת אומרת, היכולת שלך לברוא עולם ולייצר דברים דרך שפה, ודרך רעיונות, נהייתה בעצם המציאות הכלכלית. אתה מבין מה אני אומר? זה דבר די מטורף מה שקרה. זאת אומרת, בעצם, אם הייתי צריך לנסח את העידן הנוכחי במונחים פילוסופיים היסטוריים, בעצם התפיסה הפלטונית ניצחה. תפיסה אידיאליסטית של אידאות, שמניחה שרעיונות קודמים לממשות, ניצחה, וזה גם מה שמניע את הכלכלה. עכשיו בוא נחבר את זה לשיחה שפתחנו איתה. למכור חברת הייטק היום, זה למכור חלום. אתה מוכר רעיון, אתה לא מוכר טכנולוגיה באמת. הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך כחברת הייטק, זה שיש לך טכנולוגיה. אין לך מה לעשות, זה אסון, זה אסון נוראי. אתה צריך להיות מצב שבו אנשים רוצים לתת לך כסף, בשביל לפתח את הבסיס למה שיהפוך להיות הטכנולוגיה. אם יש לך טכנולוגיה, אתה כבר לא חברת הייטק. אתה חברת אולי
תגיד, אתה חושב שהטרנד יעבור, שעוד כאילו,
זה לא עניין של טרנד,
50 שנה כאילו, זה לא יהיה הדיבור?
אז חייבים להבין את השורשים, זה בדיוק העניין, בגלל זה הלכתי ל-30 השנה, כי צריך להבין למה, אנחנו חיים ברגע מטורף, כי באמת יש פה רגע כמו מלחמת 30 השנה, כן? זאת אומרת, נוצר פער בין האופן שבו מייצרים ידע ומנהלים ידע, לבין המבנה הפוליטי, הקיים, זאת אומרת, אנחנו באמצע שבר משמעותי בין המבנה כוח לבין המבנה, כאילו, זאת אומרת, אין אלימה, כאילו, זה כבר לא תואם, זה כבר לא במידה של המדינת לאום, כן? הטכנולוגיות במלחמת העולם השנייה, והאינטרנט המוקדם היא עוד תחת מדינת הלאום, והיום אנחנו כבר תחת עידן שבו פייסבוק הוא בעצם מה שמשמעותי, או אילון מאסק, או טיק טוק, או גוגל, או AWS, אמזון, זה בעצם האינטרנט, כן? אז חייבים להבין את השורשים הפילוסופיים של האנשים האלה, ושל התופעות האלה, והטענה של זה שזה מהפכה שפתית היא משמעותית, כי בוא, שוב, בוא נלך לענן, כן? זאת אומרת, ענן כמילה. זאת אומרת, עכשיו, זה אולי מפגר לעשות הניסוי מחשבה הזה עוד פעם, אבל זאת אומרת, הענן הוא גם אובייקט עם היסטוריה, נכון? זאת אומרת, יש עננים, מסתכלים על עננים, הם חלק משירה, הם חלק מהעולם, הם נוף, הם טבע והם יפים, ופתאום הם נבלעים לתוך העולם הזה בשביל לעשות פעולה מזעזעת, שהיא להסתיר את זה שהאינטרנט הוא הדבר הכי לא מופשט בעולם. האינטרנט הוא לא אידאה בעצם, הוא חוות סרברים בנורווגיה, והצורך להדחיק את זה, הוא בדיוק הצד האלים של האידיאליזם, שמבטל את הממשות, והוא בדיוק הצד שמעניין אותי, מבחינת היסטוריה אינטלקטואלית גסה, או היסטוריה אינטלקטואלית visceral, כן, גופנית כזאת, להנחיח פה, ואני חושב שכן חשוב לחזור לשורשים הפילוסופיים השפתיים של זה. הטענה שבעצם הדיגיטל הוא כאילו קשור חדשנות שפתית, בעצם בנויה על כאילו קוד, צריך טיפה לדבר על ההיסטוריה של קוד, ואיך קוד קרה.
רוצה שנעשה את זה בפרק הבא?
אתה רוצה לעשות את זה בפרק הבא?
אנחנו 28 דקות.
אוקיי, אפשר לעשות את זה בפרק הבא, זה די מעניין, יש לך משהו להגיד על הרנט שלי שם?
איזה מה שאמרת עכשיו?
כן, עכשיו, אולי אתה יכול להגיב לי, אתה רוצה, אני יודע.
תשמע, קודם כל, איך אמר ז'יז'ק? The truth
is out there.
Is out there.
פאקינג אחי.
תשמע, אתמול הזמנתי המבורגר, הגיע שליח וולט, ראיתי אותו, קלטתי אותו, חשבתי על מה שקרה. חוץ מזה,
על האינטראקציה הכלכלית המופרטת שלכם?
תשמע, מאז התחלנו את הפודקאסט על הייטק, עשה לי, מה זה טרנוף על הייטק?
וואלה.
כן, אחי, פה עם האומנים, אחי.
אני בדיוק הייתי בפריז וראיתי את פריז, אין בה רק וולט, יש פה תחרות בין אובר איטס לחברה עם שם מדהים, דליברו, וכמו הרבה דברים בקפיטליזם, זה הצליח באמת להחמיר את המצב. אתה אומר, אתה מסתכל על הוולטרים האלה, עכשיו בגשם זה באמת שובר את הלב, אז אתה אומר, כמה יותר רע אפשר להתייחס אליהם? בואו נכניס מתחרה לשוק. בואו נכניס גם, כמו שקצת היה פה עם ינדקס, שכאילו מן אנשים התחילו באמת למות, כי ינדקס מתחייב לך שזה כאילו אצלך עד רבע שעה או משהו. פריז, אתה פשוט רואה פליטים, כל פעם לפי המדינה שעכשיו יש פליטים ממנה, פשוט טסים באמצע, באמת, פריז היא עיר בלי תשתית לאופניים, עפים, מתחרים אחד עם השני, פשוט נופלים כל הזמן, אתה רואה תאונות כל הזמן, זה מזעזע. אז גם אני חשבתי על השליחים.
מה, נסיים בטעם כל כך מר?
בעונה, בפרק הבא אני אצליח אשכרה לדבר על ויטקינשטיין, ועל פילוסופיה, אחי.
ועל מאדר אול דה דמוז, אחי?
לא, זה יהיה פרק
אחר. הם המציאו, הבן אדם ראה את האכבר,
ואמר... הוא המציא את האכבר, הוא בן אדם ענק, אחי.
שמעתי את הפרק, אחד הפרקים הקודמים, באמת האיקונים, זה שאתה אומר, ורק אני אגיד שזה שהוא המציא את האכבר, אומר ש... לא היה לפני עכבר.
דרך אגב, איזה מילה מדהימה כדוגמה, עכבר, ברצינות, כאילו תחשוב איזה קו-אופטינג, איזה גניבה יפה של מילה, כאילו כל טכנולוגיה מנסה להתחבר לאובייקטים טבעיים בשביל לנרמל את עצמה, כי דבר שבאמת יהיה לגמרי טכנולוגי יהיה זר לנו, כן? זה מחשבה כמעט שואל כמעט לאיידיגר, זה אמור להופיע כהמשך שלך, כי אם הפטיש שאתה עובד איתו, הוא המשך של היד שלך, אתה לא מודע להיותו פטיש, נכון? בדיוק זה, הוא קרא לזה אכבר, איזה איש גאון, תחשוב איזה כאילו חיבור לעולם, זה דווקא בעיניי לא אלים, כאילו ענן זה אלים, אכבר זה יפה.
עד כאן היסטוריה אינטלקטואלית גסה, תודה רבה לעומר בן יעקב, ללהקת בסיסטיות על המוזיקה המקורית, לי קוראים דור קומט, אני ערכתי ופקתי את הפרק הזה, חולצות בינתיים לא יהיה, אבל יש טכנולוגיה וזה מה שחשוב. יאללה ביי.
אחי, כתוב כל פרק, עונה 4, ואת המספר פרק שלו, רק בפיד שזו דעתי, עלה רק פרק, אני כתבתי עונה 4, כי לא רציתי לכתוב פרק אחד וזה. אחי, לא הבנתי מה הכוונה. כאילו, גם ההודעות שלך סותרות. אחי, לא כתבת עונה 4, אחי. כתבת רק עונה 4.
אחי הגזור, אתה לא זוכר שבאחד הפרקים אמרנו, העונה הזאת תיקרא עונה 4, כאילו, ליטרלי, עונה 4 בצימוד המילה אחי, לא עונה 4 פסיק, אחי. הבנת? כאילו מין, ניסיתי להגיד לך שכמו שאת העונה הקודמת מספרת כזה 27, אתה זוכר? סתם כזה הזיות, אז העונה הזאת, אמורה לקרוא עונה 4, אחי, ולא רשמת את זה. הבנת?